שלום וברוכים הבאים לווינדזור, פודקאסט על משפחות מלוכה. מה המצב, רונית?
מה המצב, ליאור?
פן. ברוח הימים האלה, בהתעלם לגמרי מהמצב הפוליטי, רק ברוח הימים שבין פורים לפסח, אנחנו עושות פרק מיוחד והולכות למקום שעדיין לא ביקרנו בו. איראן. בשביל זה נמצאת איתנו דוקטור ליאורה הנדלמן ברוך. ליאורה היא חוקרת איראן בכירה באוניברסיטת תל אביב, מחברת ספרים ומאמרים בנושא איראן עם התמחות בתקופה הפהלבית. מה נשמע?
בסדר, יכול להיות קצת יותר טוב.
אני כמובן לא אין לי שום מושג על מה את מדברת. ליאורה, מה אנחנו צריכות לקסם הבא?
טוב, אפשר להגיד שבכל חתונה, כמו שאתן יודעות, יש שני צדדים. הצד של החתן והצד של הכלה, כפי שהזכרת אותם. ונראה לי שנתחיל עם הצד של החתן. זה בסדר?
זה נפלא.
אוקיי. הבמה שלך.
תודה, תודה. המסך, כן, הבמה. אז מוחמד רזה פעלבי, מי שהיה השעה האחרון של איראן, הוא נולד ב-1919, והוא לא נולד לבד. זמן קצר לאחר לידתו נולדה אחותו התאומה, אשרף. לשניים הייתה מערכת יחסים מאוד מורכבת לאורך השנים, אנחנו לא ניכנס לעניין הזה עכשיו כי זה לא הנושא. במהלך החיים שלו, השעה ניסה 3 פעמים, אנחנו היום נתמקד בניסויים הראשונים שלו. בספרים שעוסקים בהיסטוריה של איראן המודרנית, ובמיוחד בהיסטוריה הפעלבית, מבין 3 מערכות הניסויים של השעה, הניסויים הראשונים האלה זוכים להכי פחות מקום ולהכי פחות סיקור, ובהמשך אנחנו ננסה ונבין למה. אבל, וזה אבל גדול, הניסויים האלה התרחשו ב-1939, ובאותה תקופה הניסויים האלה תוארו כאיחוד הפוליטי הכי חשוב בתולדות האסלאם, לא פחות ולא יותר. אני אפילו ארחיק עוד יותר לכת באמירה מאוד מאוד יומרנית, במיוחד מולכן. מדובר היה בחתונה המלכותית הכי גרנדיוזית במאה ה-20. כן, כן, יותר מאשר החתונה של הנסיך צ'ארלס והנסיכה דיאנה, עם כל הכבוד, ויש הרבה 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 כבוד לזוג המלכותי הזה. אז אני מקווה קודם כל שנתתי כזה איזושהי הקדמה ורצון לדעת קצת יותר על מה בדיוק היה שם. אז ראשית אנחנו מדברים על חתונה, ציינתי 1939, מדובר היה בחתונה שנמשכה פחות או יותר במשך חודשיים, במרץ אפריל 1939, מדובר היה בשנה מאוד קריטית בהיסטוריה העולמית, בהיסטוריה היהודית, ועוד נחזור למשמעויות שלה בהקשר של החתונה הזו. אירועי החתונה הזאת גם התפרסו על פני 2 מדינות, מעבר לכך שהם נמשכו ונפרסו על פני חודשיים, ובדרך לפגוש את הכלה המיועדת שלו, מוחמד רזה פעלבי יצא למסע שלא פחות 2,400 קילומטר, במהלכם הוא נסע ברכב, ברכבת, בספינה ובקרקרה, כדי להגיע מאיראן למצרים. לפי האוטוביוגרפיה שלו, הוא לא עודכן לגבי השידוך, אלא למד על השידוך הזה יחד עם שאר העם באיראן. מי שלמעשה ניהל את המסע ומתן היה אבא שלו, רזה שאה, מייסד השושלת הפעלבית. אז נצעד רגע 2 צעדים לאחור כדי למקם את סוגיית השושלת הפעלבית, אם זה בסדר מצדכם. אז אנחנו חוזרים אחורה ל-1921, קצין ביחידה צבאית שנקראה הבריגדה הקוזקית, מדובר היה ביחידה שהוקמה תחת פיקוד והדרכה רוסיים בימי הצאר בסוף המאה ה-19, ו אותו קצין קיים הפיכה צבאית בראשית שנות ה-20 של המאה ה-20, הפיל את השושלת ששלטה באיראן מאז המאה ה-18, ו4 שנים לאחר מכן, ב-1925, הפרלמנט האיראני אישר את ההקמה של שושלת חדשה, השושלת הפעלבית. היא תמלוך באיראן מ-1925 עד 1979, שנת המהפכה. המשמעות היא שבעת החתונה שעליה אנחנו מדברות, השושנת הפהלווית הייתה מאוד מאוד צעירה בימים, היא הייתה בת עשור וחצי בערך. בנוסף לכך, רזה שאה היה ממוצא חברתי כלכלי צנוע. רוב האנשים שהיו סביבו ועליהם הוא שמח ואותם הוא קידם במנגנון החדש שהוא יצר, היו אנשי צבא. היחידים שהיה להם ניסיון וידע בגינוני חצר, באריסטוקרטיה, היו קשורים לשושלת המודחת, או לאליטות הישנות שאת הכוח שלהן הוא ביקש להגביל, כדי ליצור ולקדם אליטות חדשות שיהיו נאמנות לו ולשושלת שלו. ולכן, היה לו מאוד מאוד חשוב לחתן את הבן שלו, יורש העצר, עם כלה ממשפחת מלוכה ותיקה יותר. בוא נאמר, עם מה שנקרא עם דן כחול, בשביל לחזק את הלגיטימציה המלכותית ולהיכנס לחוג המלוכה העולמי. הבעיה המרכזית הייתה שבשנות ה-30 ההיצע היה מוגבל. ברגע שהיועצים שלו הציגו בפניו תמונה של הנסיכה פאוזיה, נסיכה ממצרים, הרעיון הזה מצא חן בעיניו. ובעקבות המעמד הזה החלו גישושים איראניים במצרים לגבי אפשרות של שידוך. המקצה הראשון של הגישושים נדחה לסף על ידי ראש הממשלה המצרי ב-1937. הוא ציין שניסויים כאלה יהיו מתכון לאסון. בדיעבד אפשר להגיד שהוא לא בדיוק צדק, אבל הוא גם לא לחלוטין טעה. וזה מביא אותנו לעבור לצד של הכלה ולומר כמה דברים עליה. הנסיכה פאוזיה נולדה ב-1921 באלכסנדריה, והיא הייתה נצר לשושלת ששלטה במצרים במשך כ-150 שנה עד 1952. ובהקשר הזה חשוב לציין במשפט שניים משהו על מייסד השושלת הזו שהגיע בדומה לרזה שאה אחריו גם משורות הצבא. מי שהיה מייסד השושלת במצרים היה מוחמד עלי או מחמד עלי פשאה. הוא היה מנהיג צבאי במקור שנקרא על ידי הסולטן העות'מאני להגיע למצרים כדי להילחם מטעמו בכוחות הפלישה הצרפתית בראשות נפוליאון בשנת 1798. מוחמד עלי הגיע מאלבניה והעניינים התפתחו בצורה כזו שעם פינוי הכוחות הצרפתיים הוא הפך למושל מצרים מטעם האימפריה העות'מאנית. הוא קיים בתפקיד הזה במשך תקופה לא קצרה, בין 1805 עד 1848. למרות שמוחמד עלי לא היה מלך עצמאי, הוא ייסד שושלת של מושלים, והוא והצאצאים שלו נהנו מכוח פוליטי וגם מכוח כלכלי משמעותי, ואפשר לומר שהם ניהלו את מצרים באופן עצמאי למדי עד סוף המאה ה-19. אנחנו לא ניכנס לפרטים, כי יש הרבה כאלה, אך לכל הפחות אפשר לומר שבשנת 1882, בשל ניהול כושל, מצרים הופכת למדינת חסות בריטית. ועל הרקע הזה החלה להתגבר שאיפה לעצמאות מצרית, והצאצאים של מוחמד עלי פעלו למען קידום הרעיון הזה. אנחנו נתקדם כמה עשורים קדימה. בשנת 1922, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, וההתפרקות של האימפריה העות'מאנית, ששלטה במרחב שלנו יותר מ-600 שנה, מצרים קיבלה עצמאות רשמית. אבל, למרות העצמאות הזאת, הבריטים שמרו על השפעה מאוד גדולה במצרים, גם לאחר ההכתרה למלך של פואד הראשון, שהיה אבא של הנסיכה פאוזיה, שהיא הכלה שעליה אנחנו מדברים. כלומר, מתוך שושלת המושלים מקרב הצאצאים של אותו מוחמד עלי, הראשון שנשא את התואר מלך היה אבי הכלה. שוב, שבחתונה שלה אנחנו עוסקות. בעת החתונה המלך פואד לא נכח, לא בגלל שהוא לא הוזמן, אלא בגלל שהוא לא היה כבר בין החיים. הוא מת ב-1936 בפתאומיות בגיל 68. ועל כס המלוכה במצרים עלה הבן שלו, פרוק, הוא היה האח הבכור של פאוזיה, שהיה באותו הזמן מאוד מאוד צעיר, הוא היה בן 16 בלבד, ולכן הוא זכה בעיתונות הבריטית לכינוי The Boy King. עכשיו המלך פרוק נודע כאישיות מוחצנת, נהנתן, פזרן ואפילו קלפטומן, אבל הוא ראוי לשיחה נפרדת לחלוטין. אני עוד אזכיר אותו בכל מיני פרטים של החתונה, אבל זה לפחות לומר באופן כללי, הוא היה מלך מאוד מאוד מעניין. באופן כללי, תקופת השלטון של שושלת מוחמד עלי, כולל התקופה של המלך פרוק, ובדומה לתקופה של רזה שאה באיראן, התאפיינה במודרניזציה, ברפורמות חברתיות, גם רפורמות פוליטיות מצד אחד, ומצד שני היו גם עימותים פנימיים וחתירה לעצמאות, להתערבות חיצונית של המעצמות הזרות. בית המלוכה המצרי נהנה מיוקרה מאוד גדולה באותן שנים, גם היו לו קשרים בינלאומיים נרחבים, הרבה יותר מאשר בית המלוכה האיראני, שכפי שציינתי היה צעיר בשנים, אבל נישואים מלכותיים נשמרו לרוב במסגרת מקומית, בתוך חוגי האליטה, או עם שליטים מקומיים, או עם בני ובנות האליטה העות'מאנית. הסיבה המרכזית לכך הייתה שהאימפריה העות'מאנית התפרקה, והאפשרויות הצטמצמו. אבל בכל מקרה, המגמה של נישואים בין בתי מלוכה שונים, כפי שאנחנו מכירים אותם מאירופה, היו פחות מקובלים במשך מאות שנים במזרח התיכון. הסיבה המרכזית הייתה שלא היו מדינות מוסלמיות מקבילות לאימפריה העות'מאנית, שאיתן ניתן היה לקיים ולקדם בריתות נישואים שכאלה. ולכן שוב, הם קיימו את הנישואים האלה בתוך המסגרות שלהן. בהקשר הזה, החתונה בין הנסיכה פאוזיה ממצרים ליורש העצר האיראני הייתה אירוע יוצא דופן. על כך גם אפשר להוסיף את העובדה שבין שתי המדינות האלו כמעט ולא היה קשר היסטורי או תרבותי או כלכלי משמעותי, בעיקר בגלל הריחוק הגיאוגרפי שלהם זו מזו. ולכן אחד הדברים הראשונים שנעשו לאחר ההודעה הרשמית על האירוסין בין בני הזוג ביולי 1938 היה להציף את העיתונות המקומית במידע על איראן במצרים ועל מצרים באיראן. דגש מאוד מאוד גדול בשני המקרים הללו היה על כך שמדובר בשתי ציוויליזציות קדומות וגדולות שהיו בעברן אימפריות חזקות, ובברית הזו גלומה הייתה תועלת גדולה לשני הצדדים. החתונה הזאת הייתה גם יוצאת דופן מהבחינה הזו שהיא הייתה מעורבת, גם בין דתית וגם בין עדתית. על הבסיס הזה היו לא מעט הסתייגויות בראשית הדרך שהיה צריך להתגבר עליהן. עכשיו אני אסביר גם למה. פאוזיה הייתה ממוצא מעורב. מהצד של אבא שלה היא הייתה צ'רקסית ואלבנית. מהצד של אמא שלה היא הייתה טורקיה, צרפתיה ומצריה. יורש העצר האיראני היה טורקי, אזרי וגיאורגי מהצד של אמא שלו, ומזנדרני מהצד של אבא שלו. עכשיו, אני רואה את הגבות מתרוממות, אז אני רק אציין, אני יודעת שהשטנז האתני הזה נשמע כמו רשימת מקולת, ונראה אולי מורכב מכדי להיות בעל חשיבות, ואולי אפילו המורכבות מכל צד מאזנת את הצד השני ומנטרלת אותו. אבל ברמה המעשית, פאוזיה לא ידע לדבר פרסית, ויורש העצר האיראני לא ידע לדבר ערבית. וזה טיפה להקשה לתקשורת הזוגית ביניהם. הפתרון...
אז באיזו שפה הם דיברו?
הם שניהם ידעו צרפתית. אז הם פשוט דיברו לאורך השנים זה עם זה בצרפתית. מהבחינה היותר משמעותית, אמנם בני הזוג היו מוסלמים, אבל הנסיכה פאוזיה הייתה סונית, ויורש העצר היה שיעי. ולשם רענון הזיכרון, אני אומר כמה דברים על ההבדל. מדובר בשני הזרמים העיקריים באסלאם, בחלוקה גסה. הסונים מהווים את הרוב המכריע, כ-85% מהאוכלוסייה המוסלמית בעולם, בעוד השיעים מהווים כ-15%. הסונים והשיעים חולקים אמונה באללה ובנביא מוחמד, אבל קיימים הבדלים תיאולוגיים, היסטוריים, פוליטיים משמעותיים בין שני הזרמים הללו. אנחנו לא ניכנס להבדלים כי אין לנו זמן, ושוב זה לא הנושא, אבל אני אציין לפחות הבדל מהותי אחד. הסונים מאמינים שלאחר מות הנביא מוחמד במאה השביעית, הנהגת הקהילה המוסלמית צריכה להיבחר על ידי קהילת המאמינים ובהסכמה. לשיעה, לעומת זאת, מאמינים שהנהגת הקהילה צריכה לעבור דרך צאצאי הנביא בירושה. לאורך ההיסטוריה היו לא מעט מתחים בין סונים לשיעים, שהובילו לעימותים וסכסוכים רבים. אנחנו נתקלים בסכסוכים ועימותים כאלה גם בשנים האחרונות ובמציאות האקטואלית. למרות שקיים רוב שיעי במספר מדינות במזרח התיכון, איראן היא המדינה היחידה שבה השיעה היא הדת הרשמית, וזה למן המאה ה-16. בגלל ההבדל הזה, היה חשוב לכל אחד מבתי המלוכה, המצרי מצד אחד והאיראני מצד שני, לבחון אם הניסויים האלה בין הנסיכה הסונית לנסיך השיעי, עולים בקנה אחד עם ההלכה האסלאמית. משום שבאותה תקופה, בסוף שנות ה-30, הייתה מגמה לסובלנות בין דתית, ההנהגה הדתית במצרים גילתה תמיכה בניסויים האלה, וכאן חשוב לציין שבמצרים מצויה האקדמיה האסלאמית, אל-אזהר, שנחשבת למוסד הלימוד החשוב ביותר של האסלאם הסוני, ושייף אל-אזהר באותה העת, או מי שעמד בראש האקדמיה האסלאמית הזו באותו הזמן, היה המורה לדת של המלך פרוק, והוא גם היה זה שהעניק הכשר דתי לנישואים, וגם קיים את טקס הנישואים של הזוג במצרים. חוגים שונים במצרים שתמכו במלוכה, שאפו שמצרים תהפוך למדינה מובילה בעולם מבחינת הייצוג של הקהילות המוסלמיות, והרעיון שצאצאים משותפים לזוג המלכותי הזה, וגם האחים שלהם והאחיות שלהם, יוכלו להינשא למלכים ובני ובנות מלוכה נוספים באזור, ובהמשך הצאצאים שלהם ישלטו בכל המדינות המוסלמיות ברחבי העולם. אינטרס נוסף של הנישואים הללו היה גיאופוליטי. לאחר ההתפרקות של האימפריה העות'מאנית, המזרח התיכון התעצב מחדש במאבקים לעצמאות, והמדינות השונות ביקשו לקיים בריתות שייצרו חגורת הגנה מפני התפשטות סובייטית. היה גם חשש מפני שאיפות תוקפניות מצד מעצמות אחרות. הכיבוש של אתיופיה למשל, על ידי איטליה הפשיסטית בראשות מוסוליני ב-1936, מאוד הדאיגה את מצרים וגם מדינות אחרות באזור. פרוק היה לא רק מלך מצרים, הוא היה מלך מצרים וסודן, כך שבריתות אסטרטגיות של מצרים עם איראן נראו כפתרון הולם אל מול איומים כאלה, והשיקולים האלה גם עמדו מאחורי ברית סייד אבד, הסכם אנטי תוקפנות בין איראן, עיראק, טורקיה ואפגניסטן, שנחתם ב-1937 באיראן. על הרקע הזה, אם כן, ברית נישואים, שוב, בין איראן למצרים, צרפה בעקיפין את המצרים ב-1939, לאותה ברית אסטרטגית רחבה יותר. זה לפחות היה אחד מהשיקולים שעלו לקדם את הניסויים הללו. מוחמד רזה, יורש העצר של איראן, הגיע לקהיר בראשית מרץ 1939. הוא התקבל בכבוד של מלאכי, למרות שהוא עדיין לא היה מלך. עמדו לרשותו שבועיים להכיר את הכלה המיועדת, ומי שלא נשמעה כל התנגדות, לא מצד הכלה המיועדת ולא מצד החתן המיועד, התקיים כנס, טקס החתונה הראשון בקהיר ב-15 במרץ 1939. התאריך הזה נבחר כי הוא עמד בסימן יום העצמאות של מצרים ויום ההולדת של אבי החתן, רזה שאה. בערך חודש לאחר מכן התקיים טקס נישואים נוסף באיראן, ועד לקיום הטקס השני, אני יודעת שהייתן ממש ממש במתח, הזוג המלכותי לא יכול היה להתייחד. כאשר מוחמד רזה הגיע לקהיר, הוא היה מלווה בפמליה רשמית שלא כללה אף אחד מבני המשפחה שלו, שזה היה מעט מוזר, לפחות בעיניי. אבל בעיתונות המערבית לעומת זאת, אחת מהכותרות הסנסציוניות לגבי החתונה הייתה שהכלה לא נכחה בה. העיתונות התייחסה לטקס מסורתי קצר שהתקיים, שמקובל היה במצרים ונמשך פחות מרבע שעה, ובמתכונת מאוד מצומצמת של משתתפים. מדובר היה בטקס שדומה למעמד החתימה על הכתובה, בו נציג של הכלה ניהל את המשא ומתן על חוזה הנישואים וחתם בשמה עליו. את הנסיכה פוזיה ייצג אחיה, המלך פרוק. היא באותה עת ישבה בחדר אחר בארמון, מלווה באימא שלה, באחיות שלה ובנות משפחה אחרות. לאחר החתימה, המלך פרוק ויורש העצר פנו אל החדר שבו ישבה הכלה, והם פסעו משני הצדדים שלה אל עבר המרפסת בארמון המרכזי בקהיר, ונופפו לקהל, והקטע הזה זכה לתיעוד מצולם מאוד נרחב באותן שנים, והפך להיות מבזק חדשות בפתיח של לא מעט סרטי קולנוע של התקופה. עכשיו, ציינתי שיורש העצר האיראני מגיע למצרים בראשית מרץ, הוא העביר במצרים שהות של חודש ימים, ובמהלך הזמן הזה הלוז שלו היה עמוס לעייפה, המצרים דאגו להתגאות בכל האתרים ההיסטוריים שלהם, בכל ההישגים התרבותיים שלהם, ולרשותו עמדו בסך הכל שבועיים להכיר את הכלה שאיתה הוא אמור היה לבלות את המשך חייו. היא הייתה באותה עת כמעט בת 18, הוא היה כמעט בן 20, וזו גם אחת הסיבות שנעשה ניסיון נורא גדול לצייר ולתאר את הברית הזאת באופן מאוד רומנטי, תחת כותרות כמו שגם המלכה קליאופטרה הייתה מתרשמת מהאירועים בארץ הנילוס של הפרעונים. ניסו לנפח ולתת לזה נופח מאוד אוריינטלי ורומנטי. טקס הנישואים היה מאוד צנוע, כפי שציינתי, אבל מעבר לכך, בית המלוכה המצרי קיים במהלך חודש השהייה של יורש העצר אירועים גרנדיוזיים ומאוד מושקעים. במשך 3 ימים לאחר טקס הנישואים היה שבתון, התקיימה תהלוכה של פרחים עם סמלי בתי המלוכה ודגלים של המדינות. הפרחים אגב הובאו מהולנד, כך גם זר הפרחים שהחזיקה הכלה. היה גם מופע של זיקוקי דינור בסוף שנות ה-30, אז זה היה עניין גדול ומיוחד. לפי דיווחים מהתקופה, 3 מיליון תושבים מתושבי מצרים הגיעו לחגיגות, וזה תומך בטיעון הראשון שלי לגבי עד כמה החתונה הזאת הייתה גרנדיוזית. ובמקביל התקיימו גם ארוחות חגיגיות וקבלות פנים מפוארות, שבהם הוזמנו מזונות מפריז, והם הוצאו בטיסות למצרים. שוב, זה סוף שנות ה-30 של המאה ה-20. זה לא היה משהו יותר מדי שכיח. באחת מהארוחות שידועה בקרב העוסקים בקולינריה, היו לא פחות מ-20 מנות. כל אחד מהאורחים שהגיעו לקבלות הפנים האלה קיבל קופסה של בונבוניירות מזהב, שהעלות שלהן הייתה באותה עת 100 דולר. ובאחד האירועים בארמון הופיעה הזמרת האגדית אום כולתום, שהוזמנה לשיר על ידי האימא של הכלה, וביצעה שיר שהולחן במיוחד לטובת אירוע החתונה הזה. כמות האירועים הייתה כל כך גדולה, שחלק מהפוליטיקאים המצרים התלוננו על כך שאין להם שעות שינה והם כבר מותשים. אז הם רק חיכו שהאירועים האלה יגיעו לקיצם. החלק השני של החתונה, כפי שהזכרתי קודם, התקיים בטהרן באפריל 1939, שם האירועים נמשכו 4 ימים מרוכזים. טהרן כוסתה בפרחים, בשנדלירים ענקים, ושטיחים, שטיחים פרסיים נפרסו על פני השדרה המרכזית שבה נועד הזוג לעבור במסע סמלי בדרך לארמון. גם הוקמו פסלים בגובה של 6 מטר של פרעה ומלכי איראן הקדומה, והתקיימו מצעדים של הצופים והצופות ומצעד צבאי, וגם שם היה המופע של זיקוקי דינור. בשונה מהאירוע בקהיר, שבו לא נכחה משפחת החתן, פאוזיה הגיעה עם יורש העצר מלווה בפמליה הגדולה, שכללה רבים מבני ובנות המשפחה שלה, כולל אימא שלה ואחיות שלה, והיא הביאה איתה לא פחות מ-200 מזוודות שהכילו 100 שמלות מעצבים, 7 מעילי פרווה, 160 זוגות נעליים ושאר אקססוריז שעליהם נוספו תכשיטים שבחישוב השווי היחסי שלהם בימינו הגיעו בערך ל-5.5 מיליון דולר, השווי שלהם. את המלתחה
ממש
הזאת,
כמוני.
כן, גם אצלי, זה, רק שאני עוד לא יודעת איפה לשים את הכל, את המלתחה הזאת היא המאוד מפוארת, פאוזיה ואימא שלה רכשו מספר חודשים מוקדם יותר בסבב קניות קדחתני למדי בבתי האופנה המובילים בפריז, וזה כלל גם את שמלת הכלה שהפרטים עליה נשמרו בסוד עד טקס החתונה, ולאחר מכן היא תוארה כחלום בתחרה לבנה. היו מאוד ציוריים בתיאורים שלהם באותה תקופה.
אחת הסוגיות המאתגרות ביותר בהקשר של החתונה הזאת היה לנסות ולאתר מי עיצב את שמלת הכלה, ובעניין הזה נמצא שלמעשה היו שתי שמלות כלה, משום שהיה מדובר בשני טקסים של חתונה, והנסיכה פאוזיה לא לבשה את אותה שמלה. ידוע שהשמלה נתפרה בפריז, למעשה שתי השמלות נתפרו בפריז, אבל לגבי בית האופנה זה לא משהו שהם הבליטו אותו באותן שנים ולא ציינו את זה באופן מפורש, כך שזו הייתה תעלומה מאוד גדולה לנסות ולאתר ולזהות איזו שמלה יוצרה ולמעשה עוצבה על ידי איזה בית אופנה, כי ידוע שבית המלוכה המצרי היה במסע ומתן עם מספר בתי אופנה בפריז, ביניהם גם שנל, וגם בית האופנה שבאותן שנים כבר פשט את הרגל והפסיק להתקיים, בשם קלוסיר.
לפי דיווחי העיתונות מאותו הזמן, מדובר היה בנדוניה בעלת הערך הרב ביותר שאי פעם הייתה לנסיכה. ההוצאות כמובן לא הסתכמו רק בכך, אחרי שממלאי תפקידים בכירים באיראן קיבלו הזמנות להשתתף באירועי החתונה השונים, נאור תלונות שאין לנשים שלהם מספיק שמלות ראויות כדי להשתתף בכל האירועים האלה, ולכן משרד החוץ האיראני הכין רשימה למי חסר מה, ונעשתה הזמנה מרוכזת של שמלות ערב מפריז. ולפי הדיווחים, החתונה הזו העסיקה את כל בתי האופנה של מעצבי העל והתכשיטנים המובילים בפריז באותן שנים, ומעבר לכך גם באיראן הזמינו 1,000 מכוניות חדשות כדי שיסיעו את האורחים לאירועים השונים שהתקיימו בה. לפי חלק מהעדויות ההיסטוריות, במהלך השנה הראשונה לנישואים, נראה היה שהזוג המלכותי הזה כמעט ואינו נפרד זה מזה או זה מזו, ואהבה פרחה. ב-1940 נולדה לזוג בת, הנסיכה שנז. לפי עדויות אחרות, הנישואים נדונו מראשיתם לכישלון. פאוזיה חשה מאוד מבודדת באיראן, היא התקשתה להתנהל מול הפוליטיקה החצרונית בבית המלוכה הפעלבי, היו לה גם את הקשיים של השפה, או הפער הלשוני והפער התרבותי. כמו שציינתי גם, איראן הייתה רחוקה ממצרים גיאוגרפית. היו כל מיני שמועות שהשאה התהולל עם נשים אחרות, התעלם ממנה, שהיא נזקקה לייעוץ פסיכולוגי כי היא סבלה מדיכאון. צריך גם לקחת בחשבון שטקס החתונה הראשון בקהיר נערך ב-15 במרץ 1939, זה היה מועד פלישת הכוחות הגרמנים לצ'כוסלובקיה, ולמעשה יריות הפתיחה של מלחמת העולם השנייה היו ברקע, ובוודאי שלא הוסיפו שלווה לזוגיות שלהם. איראן הכריזה ניטרליות במלחמה, אבל ההתקרבות שלה לציר ברלין ורומא והסירוב של רזה שאה לסלק סוכנים גרמניים רבים ששהו ופעלו באיראן הביאו את בנות הברית להחלטה שהובילה לכיבוש של איראן. כוחות רוסיים השתלטו על הצפון, בריטים על הדרום, ובהסדר עם בעלות הברית רזה שאה הסכים לרדת מכס המלוכה ולצאת לגלות מאיראן. בתמורה הוא הבטיח שבנו ימונה למלך במקומו, וכך היה. רזה שאה יצא לגלות לדרום אפריקה, שם הוא מצא את מותו ב-1944, פאוזיה הפכה למלכה, ובעקבות זאת על רקע המלחמה הגיע לאיראן ססיל ביטן. ביטן היה צלם אופנה ופורטרטים, צייר, מעצב פנים, מעצב תפאורה לקולנוע ולתיאטרון הבריטי. תמונות שלו הופיעו בווג וכתבות שלו התפרסמו בכל מדורי האופנה המובילים באירופה. במקביל לכל אלה הוא גם היה צלם משפחת המלוכה הבריטית במשך 30 שנה, ולמעשה תמונות הדיוקן של משפחת המלוכה הבריטית שהוא צילם עיצבו במידה רבה את התדמית הציבורית שלהם. בנוסף לכך הוא גם עיצב את השמלה האיקונית של אודרי הפבורן בסרט גברתי הנאווה 1964, ועל כך הוא גם זכה באוסקר. אבל שני עשורים לפני האוסקר, במהלך מלחמת העולם השנייה, חלה תפנית בקריירה שלו. הוא גויס בשירות הוד מלכותה, מלכת אנגליה, ובמסגרת השירות הצבאי, ביטן קיבל משימות שכללו איסוף מידע מודיעיני וצילום שליטים, פוליטיקאים בכירים ומנהיגי צבא בצפון אפריקה, במזרח הרחוק ובמזרח התיכון. הוא הגיע גם לארמון סייד אבאד בטהרן, ובמהלך המפגש שלו עם משפחת המלוכה, הוא לא הסתיר את ההתרשמות שלו מהגן הפרסי שהקיף את הארמון, אבל לא פחות מהגן המרשים, הוא התרשם מהמראה של המלכה פאוזיה. היא הופיעה לבושה בחצאית באורך הברך בצבע ירוק רעל ובנעלי פלטפורמה לבנות. התמונות של פאוזיה, שאותן הוא צילם, הפכו אותה לאייקון של יופי בינלאומי בשנות ה-40. סדרת התמונות הופיעה בכתבה מרכזית שהתפרסמה במגזין לייף בספטמבר 1942. בדיוקן של פאוזיה הוצג על עמוד השער. בהתייחס לסט התמונות של פאוזיה, ביטן ציין בהמשך שאם בוטיצ'לי, צייר הרנסנס המפורסם, יקום לתחייה וירצה לצייר ונוס אסיאתית, אז פאוזיה יכולה להיות מושא ההשראה שלו. פאוזיה אם כן רכשה לעצמה מוניטין של נסיכה יפהפייה ומודרנית, שהתהדרה בחינוך אירופי, בגינונים מערביים, עושר מאגדות אלף לילה ולילה, וגם זכתה לנסיך הפרסי שהפך אותה למלכה. אבל כל אלה לא הבטיחו לה עושר. מערכת היחסים בינה לבין מוחמד רזה הידרדרה יחד עם בריאותה הנפשית ומצבה הפיזי. בשנת 1945, אחיה ביקש שהיא תשוב למצרים כדי להתאושש, ופאוזיה עזבה את הארמון בטהרן, הותירה אחריה את הבת המשותפת, וכף רגלה לא דרכה באיראן שוב לעולם. המלך פרוק אחיה התעקש על גירושים, ואלה נכנסו לתוקף בשנת 1948 באופן רשמי. שנה לאחר מכן, פאוזיה נישאה לדיפלומט מצרי בשם איסמעיל שירין, ולזוג נולדו בהמשך שני ילדים, והיא נמוגה לאלמוניות. תרמה לכך גם הפיכת הקצינים שהתחוללה במצרים ב-1952, והביאה את הקץ על המלוכה שם ואת הקמתה של הרפובליקה הערבית. 27 שנים מאוחר יותר התחוללה גם באיראן מהפכה שהביאה את הקץ על בית המלוכה שם והקמתה של הרפובליקה האסלאמית. בשני המקרים סיים בית המלוכה או בתי המלוכה הללו בגלות.
זהו? זה הכל כליל, עולה, צמירים. טורף לגמרי.
אני אעמוד בזמן.
לא, את מדהימה עם אני הייתי בפעור כל הזמן הזה, זה די מטורף. ממש יש לנו עוד דקות בודדות לסיום, ולכן את יכולה רק להגיד מה היה עם הבת הזאת בסוף?
כן, גם אני רציתי לשאול.
הבת הזאת היא... היא יצאה לגלות, בהמשך היא גם התנצרה והתחתנה עם אמריקאי, ופחות או יותר היא התבססה בארצות הברית, פחות מעורבת עם מה שהיה באיראן, ואחת הסיבות לכך נבעו בין השאר מהנישואים השלישיים של מוחמד רזה שאה, שבעקבותיהם נולדו לו 4 ילדים נוספים, ויורש העצר שהיום אנחנו עדים לפעילות הענפה שלו באופוזיציה האיראנית. אז האישה השלישית, פארה דיבה פהלוי, וארבעת הילדים המשותפים שלהם תפסו יותר את קדמת הבמה מאשר הבת הבכורה. אפשר להגיד בדיעבד שמדובר היה למעשה אולי באיזשהו סוג של יתרון, כי היא כבר מצאה את הדרך שלה מחוץ לבית המלוכה, ולכן הטראומה של המהפכה האסלאמית ב-79 אולי לא תקפה אותה באותן מינונים ובאותה עוצמה כמו שאת האחים שלה למחצה.
כן, יש משהו בזה שכשאת גם ככה נדחקת החוצה, אז טראומה שקורית בתוך הבית, את לוקחת אותה הרבה יותר בקלות. לא יודעת אם זה יתרון או חיסרון, הטרגדיה הזאת.
אם אתם רוצים עוד מנסיכה שחשבה שהיא מתחתנת לתוך הגדה וגילתה שזה ממש רחוק מזה, אתם מוזמנים לשמוע את פרק 9 שלנו, גרייס קלי והטרגדיה של מונקו.
ליאורה, אנחנו נאלץ לעשות עוד פרק, שלא לומר עוד 2 פרקים. אני מתנצלת, אין לי, צר לי. זה לא אני, זה חוקה פורמט.
כן, יש פה בהחלט הרבה מאוד מרכיבים מעניינים.
אני אוסיף קישורים רלוונטיים בתיאור של הפרק. ותודה, תודה, תודה, ליאורה. היה ממש מעניין וכיף, ואף לי הפוני ונשמתה לי הלסת, ובתי מלוכה, דיברנו על זה בשיחה המקדימה. בתי מלוכה זה כזה אסקפיזם בתקופה הזאת, אפילו כשמדברים על איראנים. איזה כיף לדבר על איראנים בהקשר אחר. יואו.
בהחלט,
תודה
תודה על
ליאורה.
ההזדמנות.
תודה רבה לכם שהאזנתם. תודה רבה רונית.
תודה רבה ליאור, תודה רבה ליאורה.
תודה רבה ליאור ותודה רבה רונית.
להתראות.
ביי.
ביי.
להתראות.